אז אני מגיע מהכנסת, האמת, היה מאוד מעניין. היה היום כנס מרתק ביותר בכנסת על הנושא של המשפחה, ערכי משפחה, כנס מדהים, באמת מדהים. שוברות שוויון, אם אתם מכירים את הארגון, ארגון נפלא של נשים, נעמה זרבי ועוד הרבה נשים יקרות וצדיקות, עשו כנס מרשים, דתיים ולא דתיים, עוסקים בנושא ערכי משפחה בעולם שלנו, בעידן שלנו. דוברים שונים, חוזרים בתשובה, רבנים, תלמידי חכמים, נשים, גברים. מאוד מעניין. נדמה לי שהכנס עולה לרשת, ככה שאפשר לצפות בו. שווה. שווה, שווה. אני, מה שנקרא, הייתי כמקשיב, הוספתי אולי משהו קטן מאוד, אבל באמת היו שם דוברים מדהימים. וזה מאוד מתחבר, כמובן, למה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, בגלל ש... פרשת תולדות, אז רגע, למי שלא בעניינים, אנחנו לומדים ביחד מתורתו של הרב אשכנזי זצ"ל, מניטו, מכונה מניטו, סוד התולדות, ותורתו של הרב אשכנזי קונתה כבר על ידו התולדות, תולדות, זאת אומרת תורת התולדות, והיום יש לנו הזדמנות חגיגית לעסוק בפרשה שנקראת על שמו של הנושא הגדול שאנחנו מדברים עליו, התולדות. מה זה התולדות? מה זה תורת התולדות של הרב אשכנזי? מה העניינה? ואני משער שהנושא הזה יעלה לאורך כל השנה. כל השנה, כשאנחנו לומדים פרשת שבוע, אנחנו עוסקים בנושא התולדות, אז מטבע הדברים, הדברים יעלו, אבל בפרשה שנקראת על שם התולדות, הדבר הזה מתברר בצורה מאוד 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 יסודית, ומטבע הדברים אנחנו ניגע בעניינים האלה. אז תורת הרב אשכנזי קונתה על ידו, כמו שאמרנו, תורת התולדות. מה זה? מה זה ומה החידוש של תורת התולדות? אז באופן תמציתי אפשר להגיד שתורת התולדות זה מה שמכונה היסטוריוסופיה. היסטוריוסופיה זה הפילוסופיה של ההיסטוריה. וכשאנחנו לומדים היסטוריה, באופן כללי, יש שאלה מאוד גדולה שמרחפת על התחום של היסטוריה, והיא, מי אומר שמשהו שקרה הוא חשוב? מאיפה אני יודע שמה שקרה הוא משהו חשוב? מי קבע שזה חשוב? בסדר? זה נכון גם לגבי מקצועות אחרים שהם תיעוד, כמו עיתונאות. מי אמר שזה האירוע החשוב? אני תמיד חושב על זה, כשבסוף מהדורת החדשות, מדברים על הכדורגל, או על הכדורסל, על הספורט. אני אומר, מישהו חשב שזה מאוד חשוב שאני ידע מה קרה, לא יודע איפה, בעולם, בנושא של הכדורגל. הרי יש מיליון תחומים חשובים אחרים שלא כוסו במהדורה, נכון? אז למה דווקא בסוף מקנחים בתחום הכדורגל? כנראה מישהו חשב שזה חשוב. רייטינג או לא יודע, לא משנה, הספורט, מקדמים את עניין הספורט. בקיצור, אז ברגע שמישהו בוחר לשים ספוטלייט, לשים את הזרקור, על תחום מסוים בהיסטוריה, אז התלמיד צריך לשאול מי אמר שזה הדבר הכי חשוב. וזה שאלה לא פשוטה בכלל. תסתכלו בבקשה בדף שיש לפניכם, תודה רבה איתי ממש. תסתכלו בהערה 4. היסטוריונים ופילוסופים, זה הערה של מניטו בעצמו. היסטוריונים ופילוסופים העוסקים בחקר ההיסטוריה אינם תמימי דעים לגבי השאלה מה מגדיר אירוע כהיסטורי. האם קנה המידה הקובע הוא שייכותו של אירוע לקורות המלחמות, לתולדות המחשבה, להתפתחות הכלכלית או למשטר הפוליטי וכולי? שאלה זו היא אחת השאלות החשובות ביותר לגבי התרבות האנושית. אך למיטב ידיעתי אין מי שנתן את דעתו לקריטריון שהציבה הנבואה העברית. התולדות. אז הנה קיבלתם פה בצורה תמציתית, כמו שכל השיחות המאמרים של קימי ציון, בצורה תמציתית, כל השיחות שלו נוגעות בצורה מאוד יסודית בתורה שלו. אז בהערה הזו בעצם הוא ניסה לתת לנו הגדרה של מה החידוש של תורת התולדות. הרב אשכנזי בעצם אומר, מה החידוש של תורת התולדות? זה הניסיון לפענח את ההיסטוריה על פי פרמטר חדש. והפרמטר הוא התולדות. מה זה אומר? התולדות זה הדמות של האדם לאורך ההיסטוריה, שמנסה בעצם להגיע למימוש שלם של דמות האדם. זאת אומרת, תנסו לחשוב שההיסטוריה היא סוג של רחם, סוג של מקום שבו מתהווה צורת האדם. האדם הולך ונוצר בתוך ההיסטוריה הזאת, ומה היא מנסה להוליד בעצם ההיסטוריה? היא מנסה להוליד את האדם הקרוב ביותר, בדיוק, הקרוב ביותר למחשבת הבורא. ככה מניתו קורא לזה, מחשבת הבורא. זאת אומרת, אם אני מנסה לשים את האצבע מהי תורת התולדות, זה הדחיפה של כל ההיסטוריה האנושית לגלות את דמות האדם השלמה, בקרבה הגדולה ביותר למחשבת הבורא. מה? בדיוק, נכון מאוד, נכון מאוד. האדם הראשון בעצם כסוג של ארכיטיפ, זאת אומרת דמות על של האדם השלם, והנפילה שלו, עלייתו ונפילתו של האדם, ומאז הניסיון של האנושות להתחקות אחרי דמות האדם הזו, הקמאית, שנמצאת בתוך הארכיטיפ, זאת אומרת סיפור העל האנושי, שכל האנושות מנסה להגיע אליו עוד פעם. תנסו לחשוב כאילו יש לכם איזה חלום, שאתם לא יודעים בכלל שאתם חלמתם אותו, אבל אתם כל הזמן שואפים להגיע אל אותו חלום שאתם לא יודעים מהו. יש לכם פשוט תחושה שזה הדבר הקרוב ביותר לחלום. ואתם חולמים את החלום הזה ואתם שואפים אליו, ואתם נעים לקראתו. וזה בעצם הסיפור. אז מה הפרמטר? מהו הפרמטר שיכול להסביר לנו מי הוא האדם השלם? זה סיפורה של תורת התולדות, ואנחנו ננסה לגעת בכמה היבטים של הנושא הזה. בסוד מדרש התולדות, סדרת הספרים המופתית שהוציא הרב חיים רוטנברג, תלמידו של הרב אשכנזי, שבאמת התמסר לנושא הזה של הוצאת תורתו שבעל פה לתורה שבכתב, והרב אשכנזי דיבר הרבה על הנושא הזה, שהוא איש של תורה שבעל פה, והוא לא אדם של כתיבת ספרים, ולא רק בגלל ההיבט של קושי הכתיבה, אלא הרב אשכנזי בעצם טענה שיש בתוכה המון 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 אקטואליות בעידן פוסט מודרני כמו שלנו, שכל כתיבה, אחת הטענות של הפוסט מודרניסטים, היא שאתה לא יכול להבין מה כתוב. איך יכול להיות שאתה לא יכול להבין מה כתוב? כי כל דבר שנכתב בזמן מסוים, יש לו פג תוקף, כי הוא נכתב באווירה מסוימת, הוא נכתב בתקופה מסוימת, הוא נכתב עם התמודדות מסוימת, אז כשאתה קורא מילים שנכתבו, נגיד, לפני 100 שנה, אתה רואה מה כתוב, אין לך מושג מה כתוב פה באמת. למה? כי זה נכתב על משהו, באווירה מסוימת, כלפי משהו מסוים, וקשה לך מאוד להבין מה כתוב פה. אז הרב אשכנזי אמר, כל ספר שנכתב, יש בתוכו מימד שסותם את יכולת ההבנה של מה שכתוב. ולכן הוא אמר, אני איש של תורה שבעל פה, אני רוצה להעביר את הדברים שישארו כתורה שבעל פה. ולכן במידה מסוימת מה שאנחנו עושים עכשיו בשיעורים האלה, אנחנו מנסים לקרוא את התורה שבעל פה שהפכה לתורה שבכתב, ולהחזיר אותה שוב לתורה שבעל פה. כי זה הניסיון לפענח את מה שנכתב אז, ולהפוך אותו לרלוונטי לזמן הזה. זה כל מה שאנחנו עושים בבית המדרש. אנחנו לא קוראים טקסטים עתיקים, אנחנו מנסים לפענח מתוך מה שנכתב, מה רלוונטי לעכשיו. אני אקרא את זה בלשונו של הרב אשכנזי בעצמו, בתוך הספר הזה, חלק וב. זה בהקדמה, במבוא. רבותיי, ככה הוא מספר על עצמו, זה לא נמצא אצלכם בדף. רבותיי, שמרו על המסורת בעל פה. גם מורי ורבי רבי יעקב גורדין ז"ל נהג כך. בסדר, דיברנו עליו בשיעור הקודם. גם הסבא שלי, הרב חיים טובול ז"ל, שהיה תלמיד חכם עצום, לא כתב. לכן הוא אינו מוזכר בספרים המספרים כביכול את ההיסטוריה של יהדות אורן ואלג'יריה. מי שלא השאיר אחריו מסמכים כתובים לא קיים עבור ההיסטוריונים. הם מתייחסים לתעודות כתובות, הוא עוקץ פה את ההיסטוריונים. הם לא מכירים את המושג של מסורת העוברת בעל פה. זה נראה להם פרימיטיבי. לכל הפחות הם צריכים להתמודד עם הזיכרון שלי ועם העובדה שאני מעיד שסבי היה חי. מי שכותב דברים שצריכים להישאר בעל פה, נוגד את רוח התורה. דברים נאמרים בקונטקסט מסוים, בתקופה מסוימת, בסביבה תרבותית מסוימת. ברגע שאותם דברים מועלים על הכתב, הם מקבלים את החותם של התקופה התרבותית המסוימת. הם הופכים להיות מקובעים, וצריך להיות בקי ברזה אותה תקופה כדי להבין לעומק הדברים, את הדברים. כי כמעט למחרת, בוודאי בדור הבא, הדברים נהיים סתומים וצריך לכתוב עוד ספר כדי לפרש את הספר הקודם. בסדר? כולם מכירים את הדברים המפורסמים של הרשב"ם בשם רש"י, שאם הוא היה יכול, הוא היה כותב לפי הפשטות המתחדשים בכל יום. זאת אומרת, אם הוא היה יכול, הוא היה כותב מחדש את הפירוש שלו על התורה, לפי הפשטות המתחדשים בכל יום. זאת אומרת, מה שרש"י כתב בזמן מסוים, הוא לא היה חייב להיות ככה גם אם הוא היה כותב יום למחרת. כל יום יש פשטים חדשים, לא רק רעיונות, אלא התאמה לדברים שקורים. בסוף, הוא אומר, יש לנו ערימה של ספרים שאין בהם שום חידוש. וממילא, מי שאינו בקי באותה תקופה תרבותית, אינו מבין את השאלות של הנאמר. קחו כדוגמה חלק ניכר מהספרים שנכתבו בימי הביניים. מי שלא בקי בפילוסופיה של אותה תקופה, ובמקור היווני שלה, דרך גלגוליה בעולם המוסלמי או הנוצרי, בתיאולוגיה, אינו מבין על מה מדובר. יתרה מזו, מכיוון שהוא אינו יורד לסוף דעתו של המחבר, קיימת סכנה של יצירת מחלוקות מיותרות. זו נקודה מאוד מעניינת. זאת אומרת, באקדמיה הרבה פעמים אומרים, אוי, הנה, זאת אסכולה X וזאת אסכולה Y. הוא אומר, אם הייתם מבינים על מה הדברים חלים, לא הייתם עושים, כמו שיש כלל הלכתי שאומר, הפושי מחלוקות לא מפשינן, לא מרבים מחלוקות אם אין צורך. התפקיד שלי הוא ללמד, לא לכתוב ספרים. איני פונה לקוראים. איך אני יכול להיות בטוח שהם יבינו נכון את מה שאני אמור לכתוב? לכן איני כותב, אני מלמד, זה יותר נחוץ לדור שלנו. כן, זה ידוע סיפור מאוד מפורסם שאנדרי נהר, ידידו של הרב אשכנזי, אמר לו פעם, למה אתה לא כותב ספרים? אז הוא אמר, אני יוצר את האנשים שיוכלו לקרוא את הספרים שאתה כותב. טוב, אז יש כאן עוד כל מיני עניינים חשובים לגבי הנושא הזה של ה... כתיבה ותורה שבעל פה. עכשיו, בתוך אותה הקדמה של חיים רוטנברג, יש בעמוד 11 כותרת שנקראת החידוש שבתורת התולדות. מה חידש הרב אשכנז בתורת התולדות? וזה יעזור לנו לצלול פנים על הנושא שאנחנו עוסקים בו עכשיו. וגם יהיה ברור למה פרשת תולדות היא הפרשה שזכתה לכותרת תולדות. אז ככה, מה הסברנו עד עכשיו לגבי תורת התולדות? מהי תורת התולדות? היסטוריוסופיה אמונית. כלומר, היכולת להבין את תהליכי ההיסטוריה בעין אמונית. וזה חידוש. זה חידוש שהוא לא חידוש שלא היה לפניו, אבל בקריאה הספציפית של הרב אשכנזי, יש חידוש יוצא דופן. בסדר? כבר עמדנו על אחד החידושים בפעם הקודמת, הקריאה לכתחילה ולא הקריאה בדיעבד. כלומר, שמעניתו כל הזמן שואל את השאלה, מה קרה ומה היה יכול לקרות אחרת? ולמה זה קרה כמו שזה קרה? וזה חידוש. נקודת מבט חדשנית, רוב הפרשנים, כמו שאמרנו, לא הולכים בכיוון הזה. אז חיים מביא את הדברים הבאים. המקובלים של התקופה האחרונה, לעומת קודמיהם, שמים את הדגש בתורתם על שלושה נושאים עיקריים. הראשון, סימת הדגש על הפן ההיסטוריוסופי, בעיקר בתורת רמחל ותורת הגרא וממשיכי דרכו. בסדר? אז הרמחל הסביר תהליכים היסטוריים. בסדר? זה חלק מתורת הרמחל, גילוי הייחוד, ההטבה והייחוד, גם בדעת תבונות, גם בספרים נוספים של הרמחל, גם בדרך השם, במידה כזו או אחרת, גם בכלך פתחי חוכמה. הרמחל מדבר על מימד ההיסטוריה, גילוי הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה. מי שכתב על זה מאמר רחב היקף, והשווה את זה לתורתו של הרב קוק, זה החוקר החשוב הרב יוסי אביבי, יוסף אביבי, שכתב מאמר שנקרא היסטוריה צורך גבוה. שם הוא השווה בין תורת הרמחל לתורת הרב קוק. אז הרמחל. הדגש השני, סימת הדגש על המוסריות כדרך לקנות את היש. החל מתורת הרמחל, ובייחוד בתקופה האחרונה בתורתו של הרב אשלג זל. בסדר? אחד מגדולי פרשני הארי בדור האחרון, בדרך החסידות. הדגש השלישי, ברור הייחודיות של עם ישראל, ברור הפן הסגולי של ישראל המודגש כל כך בכתפי הרב קוק ז"ל. תורתו של הרב אשכנזי ז"ל, תורת התולדות, ממזגת את שלושת מרכיבים אלו, זאת אומרת היסטוריה, מוסריות ומקומו הסגולי של עם ישראל, כחלק מהתהליך ההיסטורי. תורת התולדות ממזגת את שלושת המרכיבים האלו תוך שימת הדגש על הממד הזהותי, האנתרופולוגי, כדברי הרב. אין של האדם ואין של ישראל. זאת אומרת, מה הכוונה האנתרופולוגי? מהי הזהות האנושית שנוצרת כתוצאה מהתהליך ההיסטורי? כלומר, דיברנו על זה קצת בפעם הקודמת, מה ההבדל בין אברהם לאברהם? מה ההבדל בין הזהות הקוסמופוליטית לזהות האוניברסלית? וזה לא רק אנתרופולוגיה, זה מה שנקרא, זה היה היום בבוקר, היום אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. מה המחלוקת שקיימת היום בחברה הישראלית, כשאנחנו מבינים את המחלוקת הזהותית הזו? הבירור הזהותי משמש בתורת התולדות מפתח להבנת הסיפורים המסופרים במקרא, ולהבנת התהליכים ההיסטוריים העוברים על האדם. האוניברסל האנושי בכלל ועל עם ישראל בפרט האמורים להביא בסופו של דבר למפגש פנים אל פנים עם ריבונו של עולם, בהתאם למחשבת הבריאה. כלומר, במילים אחרות, האדם מנהל כל ההיסטוריה, סוג של תהליך דיאלוגי עם הבורא, עד שהאדם יזכה בסופו של דבר, בסופו של התהליך, לעמוד פנים אל פנים מול הבורא ולזכות פנים. בזכות ולא בחסד בקיום שלו. שזה מאוד מזכיר אלמנטים של הרמח"ל. כן? האדם לא רוצה לקבל בחינם את קיומו, אלא האדם רוצה לזכות בזכות בקיום שלו. אז מה תפקידה של ההיסטוריה? הזמן, המשך שנחוץ לאדם כדי לזכות בדמות השלמה שלו. בהקשר הזה הזכרנו בשבוע שעבר, את ההבדל בין התפיסה הנוצרית והמוסלמית לתפיסה היהודית. הרב אשכנזי הסביר שבאופן סמלי, הנצרות בחרה את היום השמיני כיום הקדוש לה, יום ראשון, והאסלאם בחר את היום השישי. מה מיוחד ביום השישי וביום השמיני? היום השישי הוא יום שבו עדיין תהליך הבריאה לא הסתיים. היום השמיני הוא התהליך שבו הגאולה כבר הגיעה. כלומר, מבחינת הנצרות והאסלאם, ההיסטוריה נגמרה. או שהיא עדיין בתהליך, כלומר הבורא לא נתן חופש לבריאה, או שהבריאה כבר הייתה אמורה להיגאל. בשתי האפשרויות יש בעיה, והיא שאין חופש אמיתי לנברא. ורק בתפיסה היהודית אנחנו חיים בעצם את ההיסטוריה של היום השביעי. כל ההיסטוריה שלנו, ההיסטוריה של היום השביעי, כלומר אנחנו קיבלנו חופש כדי שנוכל לקבל את הזהות שלנו בזכות ולא בחסד. תראו איזה עומק רב אשכנזי מפיק מכאילו עניין סמלי לכאורה של ההבדל בין היום הקדוש. מה? היום הקדוש מבטא בעצם סוג של תפיסת עולם. תפיסת העולם העברית היא תפיסה שיש בתוכה חופש כדי שהאדם יזכה בזכות בקיום שלו. אני ממשיך עוד קצת. במידה מסוימת כן, כן. כמובן שתמיד כששואלים שאלה כזו, זו שאלה מתבקשת. אני חוזר על השאלה, האם אנחנו נגיע למקום יותר גבוה ממה שהיה האדם הראשון, או שאנחנו רוצים לחזור למדרגת האדם הראשון. אז צריך להבין, זה נושא מאוד מאוד עמוק, גם בקבלת הארי וגם בכלל, אבל בצורה תמציתית אפשר להגיד ככה. האדם בעצם הוא שם בגן עדן לעובדה ולשומרה, ולהרים את העולם ממצב חסר, כמו שדיברנו, לא דיברנו על זה עדיין פה, העולם נברא חסר. בסדר? בשונה מהתפיסה הנוצרית שאומרת שהחוסר בעולם נוצר בגלל החטא הקדמון, אכילה מעץ הדעת טוב ורע, אנחנו סוברים, זאת אומרת האמונה העברית אומרת, העולם נברא חסר. למה? כדי שהאדם ישלים אותו, אשר ברא אלוהים, לעשות עולם העשייה תפקידו, לתקן את העולם. אבל מה קרה? האדם בעצם בבחירה שלו הפיל את העולם למקום יותר שפל ממה שהוא היה לכתחילה. אז בעצם יש לנו שני שלבים של תיקון. קודם כל להחזיר את העולם למצב הראשוני שלו, ואז להרים את העולם למקום יותר גבוה מהמקום הראשוני. בסדר? אבל זה נושא כביר וגדול שקשור גם לשבת, יום השבת, מה העבודה שלנו, מה ההבדל בין עבודת הבירורים לעבודה של ייחודים, הכוונה, האדם צריך לברר מהקליפות את הדברים, או שהוא בעצם עושה את הפעולה שלו והבורא מברר. נושא מאוד מאוד מעניין וגדול, והוא קשור מאוד לעולם התולדות. זאת אומרת, בכל תהליך התולדות יש לנו תמיד קליפה, שיכולה הייתה אולי בעבודה אחרת להיות חלק מהפרי, אבל היא בחרה את הבחירה שלה ובעצם פלטה את עצמה מהסיפור. זה קשור גם לעניין של עשיו שאנחנו נדבר עליו. ובכן, תורת התולדות היא תורת הכלל. כלל האנושות וכלל ישראל. והיא מבררת את מהות הזהות האדמית, האנושית, ואת מהות הזהות הישראלית. וכן את מערכת היחסים בין שתי זהויות אלו, בין כלל ישראל לאנושות כולה, דרך השבעים אומות שהופיעו בעקבות הפלגה. תורת התולדות היא תורה היסטוריוסופית, המבקשת להסביר איך הבריאה, ובראשה נזר הבריאה, האדם, קונה את היש שלו, במטרה לעמוד פנים בפנים מול הבורא בסוף ימי העולם הזה, שהוא היום השביעי של ימי המעשה, לקראת המעבר ליום השמיני, לעולם הבא. תורת התולדות שמה דגש על הקריטריון המוסרי כקריטריון לשיפוט עמל האדם, נזר הבריאה, ועל התפקיד המרכזי של ישראל בתהליך זה כבן בכור, כדי שבסופו של דבר ימלאו כל הבנים את משימתם ויזכו למפגש עם הבורא. בכך תורת התולדות ממזגת את כל אותם דגשים שציינו לאל, תוך שימת דגש בעיקר על ההיבט הזהותי. כלומר, גם ההיבט ההיסטורי, גם ההיבט המוסרי וגם ההיבט הסגולי, ונדמה לי שהנקודה המיוחדת, אחת הנקודות המיוחדות בתורת הרב אשכנזי, היא הממד האוניברסלי. כלומר, הוא קורא את הסיפור הישראלי כחלק מניסיון להבין את זהות האדם שאמורה להיות פה. כלומר, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על עם ישראל וסגולת ישראל, אנחנו לא מספיק מדגישים מהי דמות האדם שאמורה להיות פה. האדם האוניברסלי. וזאת נקודת חידוש. ולכן יש פה איזה בשורה. מי שנמצא איתנו במסע של הסוד הישראלי, אז הוא רואה פה את הדמיון הרב בין שני המימדים. כלומר, גם בסוד הישראלי אנחנו מדברים כל הזמן על זה שאברהם ליבני מדבר על דמות האדם שנוצרת כתוצאה מהתהליך הזה, ולא רק דמות ישראל. דמות ישראל כמי שמייצגים את האבנגרד, אבנגרד הכוונה, את חיל החלוץ שמוביל את האנושות. תכליתה, שחיים מוסיף, תכליתה של תורת התולדות להסביר, לברר את תפקידו של האדם ושל העברי בתיקון העולמות, ולהסביר את היסטוריית עמנו, את שלבי השונים, את ממדי השונים, במסגרת ההיסטוריה הכלל אנושית. הוא מביא כאן עוד דברים, בקיצור. נכון, נכון. נכון, הרב אשכנזי חשף מימד עומק, שהיה קיים בתורה, אבל כל עוד אתה נמצא בגלות, זה בעצם מה שהוא טען הרבה, תודה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה? בדיוק. זאת אומרת, הוא טען, הרב אשכנזי הרבה פעמים טען, שכשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו חוזרים להיות עבריים, ולכן אנחנו קוראים את התורה גם קריאה עברית. ומה המשמעות של אותה קריאה עברית? קריאה שיש בתוכה בשורה לעולם. זה אגב אחד הדברים שהתרגשתי היום נורא בכנסת. אתה הרגשתי ממש רגע גאולי. ממש רגע גאולי. אמרתי להם את זה גם בסוף. זה נשים ארגנו את הכנס. ואמרתי להם ממש בזכות נשים, בשכר נשים צדקניות נגלו ישראל. אתה מרגיש שכנסת ישראל בוקע מתוכה אור שמציב סוג של מגדלור לעולם של הבשורה של המשפחה. כאילו העולם מתמוטט, ערכי המשפחה של העולם מתמוטטים, ומי יביא את הגאולה לעולם של הבשורה של המשפחה? עם ישראל. וזה בוקע מתוך הכנסת, זה לא איזה כנס של בית מדרש. דתיים וחילוניים ביחד מדברים על חשיבות נושא המשפחה בימינו. ממש הרגשתי רגע משיחי. אמרו את זה שם גם. זה ממש רגע משיחי. ולמה זה חשוב? למה הנושא הזה חשוב? כי בעצם, והרב אשכנזי מדבר על זה, הנושא של התולדות זה נושא המשפחה. כי מאיפה נולדים התולדות? מאיפה נולד האדם? האדם נולד כמערכת יחסים זוגית זה אומר שמי מוליד את התולדות? מערכות יחסים מולידות תולדות. לכן זה לא עוד עניין בתורת התולדות הזוגיות. הזוגיות זה העניין. העניין של כל התורה זה בעצם מה דמות הזוג שיש שם. ורב אשכנזי מדבר על המימד הזה, המימדים השונים בתוך הזהות. הוא מסביר מהלך מי הזוג הראשון שמדבר אחד עם השני, מי הזוג שלא מדבר ולמה לא מדברים. נדבר עוד על העניינים האלה. ישמעאל, אם אתם זוכרים, דיברנו על הנקודה הזו שישמעאל לא מדבר עם אף אחד. מי שלא מדבר עם אף אחד, בסופו של דבר, הוא מגלה וחושף שחסר לו המימד המוסרי. כי היכולת לדבר עם מישהו, זה היכולת לייצר אינטראקציה. מי שאין לו אינטראקציה, זה אומר שיש לו פגם מוסרי. בסדר, בעומק, מי שבקיא קצת במושגים, מושג פגם הברית, זה לא קשור רק למיניות, זה פגם הדיבור. פגם הברית זה פגם הדיבור. למה? בגלל שברית זה היכולת להתקשר למישהו. ומי שלא מצליח להתקשר למישהו, הוא לא יכול לדבר איתו. מה הכוונה לא לדבר איתו? דיבורים כנים. הוא יכול לדבר, אבל הוא לא מדבר מהלב, כי הוא מסתיר משהו. כי הוא לא יכול עד הסוף לחשוף את ליבו. זו נקודה שדובר שם. ניר מנוסי דיבר מאוד מאוד יפה על הנקודה הזו שהספר שלו גם הבוקר שאחרי מדבר עליה. שברגע שבן אדם יודע שמערכת היחסים שלו לא תהיה מערכת יחסים לטווח ארוך, הוא בעצם בונה מנגנון הגנה שסוגר את הלב שלו מפני מי שהוא בא איתו בברית. כי הוא יודע שהברית הזו לא לתמיד. אז למה שהוא יחשוף את הלב שלו עד הסוף? במילים אחרות, מהו פגם הברית? חוסר היכולת שלך לדבר עד הסוף בכנות עם בן אדם שאתה לא סומך עליו. זה דבר מאוד מאוד עמוק. כלומר, במילים אחרות, אפשר להגיד שישמעאל לא מדבר. למה הוא לא מדבר? כי הוא מרוכז בתוך עצמו. ומי שמרוכז בתוך עצמו, זה פגם הברית. בסדר? אז זה ככה הערה קטנה נוספת. אז אחרי כל ההקדמות האלה, בואו נצלול פנימה לתוך הדרוש הקצר יחסית. זה תמיד אני מרגיש בדרשות קימי ציון, שזה נורא קצר. רואים שהוא היה איש של תורה שבעל פה, ולא איש תורה שבכתב. כשהוא כותב, כאילו פתאום זה נגמר. לא איזה, לא מכין אותך, פתאום פופ, פעם זה נגמר. כי הוא כאילו רצה להעביר את הנקודה שלו, לא, 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 לא הוסיף, לא הרבה במילים. אז ככה, פרשה זו המתארת את היריבות בין יעקב לעשיו על הזכויות המתלוות לשם ישראל, הבכורה והברכה, נקראת פרשת תולדות, שם זה מעורר מספר שאלות. בסדר? אנחנו עוד נדבר על הדברים האלה, בגלל שזה באמת נושאי ליבה אצל הרב אשכנזי. אבל נושא האחווה הוא סוגיית יסוד אצל הרב אשכנזי. כלומר, את כל ספר בראשית הוא מסביר כסוג של תהליך שמטרתו לתקן את פגם האחווה. הרב אשכנזי התבטא בכמה פעמים שחטא אדם הראשון תוקן כבר. מה שצריך לתקן זה חטא קין והבל. חידוש בפני עצמו. כלומר, הפגם העמוק שקיים באנושות זה פגם האחווה. במילים אחרות, אמונה, אנחנו עוד יכולים להגיד שזה, האמונה היא נכונה, אבל היחס בין בני אדם לא תוקן. ולכן אנחנו רואים לאורך כל הספר שיש פה איזה בעיה של אחים שלא יודעים להסתדר אחד עם השני. כמובן שהדבר הזה דורש ברור מה משמעות הפגם הזה, מה זה. בדרך כלל, פרשה נקראת על שם המילה המשמעותית הראשונה מופיעה בפסוק הראשון של הפרשה. ואכן, כך המצב בפרשתנו, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. תשימו לב, בסדר? נקודה שהרב אשכנזי התייחס אליה. איך כתובה המילה תולדות? בדיוק, וו ראשונה יש, וו שנייה אין. אז תכף תראו, דיוק מאוד מאוד חשוב של הרב אשכנזי, מתי יש את הפעם היחידה בכל התנך שהמילה תולדות כתובה מלא, וו וו, וכל שאר הגילויים חסר. מאוד מעניין. אולם פרשה קודמת, פרשת נוח, מתחילה גם היא כך, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, אך אינה נקרא תולדות. למה אם כן המסורה המתינה עד לסיפור היריבות בין יעקב לעשיו, כדי להצביע על משפחת אברהם כאם התולדות. בסדר? אליעזר כתב, למטה אליעזר שרקי כתב, רחם התולדות, וזה דומה קצת למושג שדיברנו עליו לפני כן, שכל ההיסטוריה היא סוג של רחם שמולידה את התולדות. אז הוא בחר פה אם, ההיסטוריה כאימא הגדולה. כדי להבין זאת, עלינו להתבונן תחילה במשמעות הייחודית של המונח תולדות בעברית של התנ"ך. זה המונח שבו משתמשת הנבואה העברית כדי להביע את המושג היסטוריה. אמנם קיימות בעברית מילים שונות כדי להביע את הרעיון הזה, והעברית המודרנית אף משתמשת במילה היסטוריה. עם זאת, יש הבדל מהותי בין תפיסת ההיסטוריה כרצף של אירועים, ובין זו הרואה את ההתפתחות וההשתנות כעיקר ההתרחשות בתולדות האדם, שהוא נושא האירועים ההיסטוריים. במילים פשוטות הייתי אומר ככה, היסטוריה זה רצף של מאורעות. התולדות זה התהליך הנפשי שהאדם עובר בהשתנות שלו במהלך המאורעות. כלומר, לא משנה מה קרה, השאלה היא מה קרה לך בסיפור הזה. וזה ההבדל בין ההיסטוריה לבין התולדות. היסטוריה זה הייתה מלחמה, השאלה מה קרה במלחמה הזו. אנחנו מדברים על זה לאורך כל שיעורי הסוד הישראלי. החברה הישראלית עברה תהליך זהותי. זה מה שקרה פה. כלומר, מה שקרה במאורעות, אולי עיתונאים יגידו לנו, אבל מי יגיד לנו מה התהליך הרוחני שהתרחש? מה קרה לאדם בתוך הסיפור הזה? זו תורת התולדות. מה חשבנו לפני כן? מה אנחנו חושבים עכשיו? מה הייתה הקונספציה לפני כן של האדם? מה הקונספציה של עכשיו? וזה תורת התולדות. למה זה חשוב לשים לב? כי צריך להבין שכשהאדם עובר תהליך זהותי, הוא לא עובר תהליך זהותי בגלל שהוא חטף כפה. כי הוא הבין משהו בכפה הזאת, והכפה הזאת גרמה לו להבין משהו, וזה התהליך הזהותי שקורה בתורת התולדות. עבור הנבואה העברית, זמן ההיסטוריה הוא הזמן שבו האדם, אדם הראשון, מוליד את בן האדם. בסדר, את ההערה קראנו כבר. יש כאן תפיסה ייחודית מאוד של ההיסטוריה. אין זאת אומרת שהאירועים עצמם אינם חשובים, בפרט אלה המכונים אירועים היסטוריים. לדוגמה, מה שקרה לפני שנתיים, עם פרוץ המלחמה, אלא שהם שניים בחשיבותם ביחס להשתנות זהות האדם. המתרחשת במעבר ממדרגת אבות, שהיא במהותה כולה הבטחה, אל מדרגת בנים, שבה מתקיימת התקווה המשיחית. בסדר? אני אגיד עוד איזה מילה בנושא של המאורעות ומה קורה לאדם. זה גם היחס בין מה שהרב אשכנזי קורא הרבה פעמים, ההיבט הפרסונלי, ההיבט האפרסונלי. אפרסונלי זה אומר שקרה פה משהו אובייקטיבי, אבל הוא לא בהכרח מבטא מימד שמישהו עומד מאחוריו. ברגע שיש השתנות בזהות, זה אומר שמה שקרה פה הוא משמעותי במובן הפרסונלי. כלומר, במילים אחרות, נגיד כמו רעידת אדמה. בן אדם יכול להגיד, שמע, הייתה רעידת אדמה. בום. אוקיי, הרבה בתים נפלו. אבל אם אתה מתייחס למאורע בהיבט האפרסונלי, זאת אומרת, קורה מדי פעם שיש רעידת אדמה. אתה לא מסביר מה התהליך שהתרחש לבני האדם, מה קרה להם בתוך התהליך הזה. סתם, אני אתן דוגמה מאוד מאוד קטנה. תלמידי הגר"א הגיעו כאן לארץ וחוו אסון נורא, רעידת אדמה, הכל קרס ונהרגו הרבה אנשים. אבל מה שקרה להם כתוצאה מהדבר הזה, זה איזו התחשלות. הם הבינו שתהליך הגאולה כולל איסורים, והם בעצם נאחזים בארץ ולמרות הקשיים. זה תהליך זהותי. משהו שם קורה. התפתח משהו. מה? בדיוק. בתורה אין ממד א-פרסונלי. המאורעות קשורים תמיד בשאלה מה קרה לאדם. כי התורה לא מעניין אותה בעצם מה קרה במובן ההיסטורי שמעניין את ההיסטוריונים. כמובן, זה לא כזה דיכוטומי כמו שאני מציג את זה. גם בהיסטוריה לפעמים אנחנו לומדים מאורעות, שמה שקרה בהם בעצם זה בני אדם שהחליטו החלטות מסוימות. אבל הנקודה היא לא אובייקטיבית מה קרה, אלא מה קרה לאדם בתוך התהליך הזה. זה חשוב. נכון. אבל ההיסטוריון לא מעניין אותו בעצם התהליך הזהותי שקרה. הוא אומר, אני אגיד לכם מה קרה. אני לא יודע מה קרה לאדם בתוך הסיפור הזה. אולי אני יודע, אולי לא. נקודת המבט שבוחנת מה קרה לאדם, חייבת שיהיה לה סוג של וקטור, שמסמן לה מה האדם אמור להגיע בסוף. אם לא, הוא לא יודע מול מה לשפוט את עצמו. זה הסיפור. כלומר, אם אין לך איזה יד שאתה שואף אליו, איך אתה תדע איפה אתה נמצא על הציר של התולדות? זה הסיפור, זה הטרגדיה גם האנושית קצת. אוקיי, ניתן לומר שבעיניהם של נביאי ישראל, ההיסטוריה האנושית היא מעין עיבור שבמהלכו מתפתחת זהות אנושית, שבה יבוא על פתרונם הניגודים והסתירות התמונים בזהותו של אדם הראשון. כן, כמובן, המשפט הזה הוא משפט מאוד, מאוד יסודי ועמוק, כי מה הוא אומר בעצם? שהאדם הראשון הוא סוג של דמות על, כמו שאמרנו, ארכי דמות. בתוך הדמות הזו קיימים צדדים שונים, אבל בשביל לגלות את הדמות הזו בשלמות, מה אתה צריך היסטוריה שלמה לגלות את הזוויות השונות של הזהות? בסדר? מה? בדיוק, בדיוק. ולכן המושג הזה של שלום הוא מושג קריטי ומהותי בתורת התולדות. בסדר? אחד ההסברים העמוקים לכך שכשאנחנו מתחילים את התפילה, אז לפי הארי, מה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו? מצוות ואהבת לרעך כמוך, נכון? ומה הסיום של תפילת עמידה? שים שלום. למה זה מתחיל בשלום ונגמר בשלום? למה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו ואהבת לרעך כמוך? כי ברגע שבן אדם מתפלל, אבל התפילה שלו היא לא שייכת לתהליך זהותי מקיף של האומה, אז הוא בעצם מנתק את עצמו מהכלל. ואז התפילה עצמה היא תפילה שתתקבל או תתקבל. אם אתה מחבר את עצמך לתהליך של כולם ביחד, אז אתה בעצם אומר, התהליך הזהותי שאני עובר הוא חלק מסיפור יותר גדול. זה לא הסיפור שלי. אני מבקש על עצמי כחלק מתהליך זהותי יותר גדול. כן, ואהבת לרעך כמוך, זה המפתח לתפילה, וזה גם הסיום של התפילה. להראות שהבן אדם אוחז בעצם במכלול של הסיפור. נקודה מאוד עמוקה. האריזה לא סתם אמר את מה שאמר. אז כן, למה אמרנו את הדבר הזה? בגלל הסתירות והניגודים בדמות של אדם. בסדר? הארי בעצמו אומר שהרמב״ם היה הפאה השמאלית של אדם הראשון, והרמב״ן הוא הפאה הימנית של אדם הראשון. מה הוא רוצה להגיד? שיש כביכול סתירות בתוך עם ישראל בין גדולי ישראל לאורך הדורות. אבל אם אתה קורא את כל הדעות כחלק ממכלול של דמות אחת, אז הסתירות נפטרות, כי כל אחד בעצם מזווית אחרת. זה נקודה מאוד עמוקה. סתירות וניגודים אלה אכן נחשפים דרך האירועים ההיסטוריים, אך הם מתבארים באמת רק בסיפורי התולדות, במיוחד במקרים השונים של קריאת תיגר על הזהות, הסובבים את תולדות ישראל מאז אברהם ועד יעקב, שהוא הראשון שזכה להיקרא בן ברית לבורא, בני בכורי ישראל. זהו נושא רחב ועמוק מאוד, המואר באופן נרחב במדרש, בתלמוד ובאלפי הפירושים לתורה של החכמים הנאמנים לפרשנות המסורתית של עם ישראל. אם כן, ברור למה המונח תולדות מקבל את מלוא משמעותו רק מאברהם ואילך ולא מנוח. את הפסוק המזכיר את נוח אפשר לקרוא כך, אלה תולדות נוח, נוח. כאילו נוח הוליד את עצמו בלבד. יש לחכות לאברהם כדי שתופיע אותה השתנות, מוטציה, בזהות שתיתן למילה תולדות את משמעותה המלאה. בסדר? מה הייתה השאלה שפתחנו בה? למה פרשת תולדות, תולדות נקרא תולדות? למה? לפי ההסבר שנתנו, מה זה תולדות? ההיסטוריוסופיה היהודית שרואה בתהליך של שינוי הזהות של האדם את עיקר ההיסטוריה. אז לפי זה, נוח עדיין לא מהווה סוג של מהפכה זהותית שראויה לשם תולדות. לכן הפעם הראשונה שזה מופיע, זה רק בהיבט של יעקב ועשיו, כי שם מתחילה להיווצר הזהות העברית.
אבל מה
קשור
לאברהם?
נכון, נכון. אברהם בעצם הוא המבוא שמגיע לתכלית שלו אצל יעקב. אז מתי שיש את הסיפור של יעקב ועשיו, מגיע אברהם שהוא המייסד לתכלית שלו. לדעתי זה לזה הוא רומז. שוב, פרשנות, פרשנות מסוימת, אבל מאוד מעניינת. תמיד מניתו קורא את הדברים בצורה שאתה יכול להגיד, טוב, זה לא מוכרח, אבל זה, הוא בא עם הרבה מאוד עומק לכל פרשנות שלו. לא, אברהם הוא השורש שמתבטא אצל יעקב. ולכן מתי שאנחנו מתחילים לדבר על התולדות שיביאו ליעקב, אנחנו מזכירים את מושג התולדות. כי שם בעצם רטרואקטיבית מתגלה שמה שאברהם חשף זה זהות חדשה. מוטציה בתולדות, בתהליך של התולדות. ככה אני מבין את הדברים של הרב אשכנזי, שוב. ועדיין, מדובר רק בתחילתו של תהליך ארוך. המילה תולדות מופיעה 13 פעמים במקרא. בפעם הראשונה בפסוק המשמש מבוא להיסטוריה האנושית כולה, ולתיאור יצירת האדם, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. ואתם מכירים את מה שחזל אומרים בדרשה, היא ברעם, אל תקריא בהי ברעם, אלא באברהם. באברהם, זאת אומרת אברהם, הוא התיקון של התולדות, של מושג התולדות. בפעם האחרונה, בסוף מגילת רות, בפסוק הפותח את רשימת התולדות של רות ובועז עד דוד המלך, ואלה תולדות פרץ. בשני המקרים הללו, המילה תולדות כתובה בכתיב מלא, עם שני וווים. באחד, 11 הפסוקים האחרים, היא מופיעה בכתיב חסר. לפעמים חסר הוו הראשונה, לפעמים הוו השנייה. תסתכלו בהערה 6, בפסוק על תולדות ישמעאל ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, המילה נכתבת ללא שני אבבים, דהיינו חסר, דחסר. וכמובן אפשר להתבונן לעומק בעניין הזה, אני לא רוצה להאריך בזה עכשיו, כל פעם שחסרה אבב זה בחינה אחרת. המשמעות ברורה, מקור התולדות של בן האדם הוא רחם פורה תמיד. אולם, הוא מגיע לפוריות המלאה רק עם רות המואביה, המחזירה לישראל את השושלות האבודות ממשפחת אברהם. בסדר, יש כאן נקודה חשובה, תסתכלו בהערה 7 בבקשה. ראוי להתעכב על דמותה הנשגבה של רות. היא נחשבת ובצדק לאב טיפוס של כל הנשמות השוות למשפחת אברהם. זה נורא מעניין. כל המסע שלנו בספר סוד התולדות, הסוד הישראלי, התחיל יום אחרי חג השבועות, ודיברנו על ספר כסוג של נשמה מיוחדת ששווה לעם ישראל. אברהם לבני הוא בעצמו גר. זה באמת דבר מאוד מיוחד, הגרים, נשמות הגרים. נשמות מטווחות כאלה. אז תראו מה הוא אומר. מפני שבמקור, נשמה זו הייתה קרובה מאוד לישראל ביותה מצאצאי לוט. היא מגיעה מהריחוק הגדול ביותר. לפי הכלל שהסביר הרב אשכנזי בשיעוריו, שכאשר הקרוב בוחר להתרחק כגון לוט המתרחק מאברהם, סימנו שיש במהותו יסוד של ריחוק מוחלט. על פי הקבלה, רות היא ניצוץ הקדושה החבוי בנשמת לוט, אחיו של אברהם, אנשים אחים אנחנו, ניצוץ אשר היה בגלות בעולם הטומאה, שיבתה של רות מאפשרת את הולדת המשיח דרך דוד המלך. כלומר, התיקון של מושג התולדות, זה בסופו של דבר המשיח, דמות האדם השלמה. לא במקרה דמות האדם השלמה היא גם דמות המתפלל. דוד המלך הוא המתפלל, האדם שעומד מול בוראו ומדבר אליו. כי מה התיקון השלם של האדם? היכולת שלו לעמוד פנים בפנים מול הבורא. לכן המתפלל הוא הדמות שתקנה בעצם את ה... יפה, וגם הוא הדמות הראשונה, כמו שדיברנו על זה בסוד הישראלי, שנקרא נביא. כי מה הוא נביא? זה אדם שמדבר דיבור אלוהי. כן. כן, שוב, מה זה האדם השלם? האדם השלם זה האדם שמבחינה מוסרית מסוגל לעמוד מול בוראו, הוא מתוקן. זה לא אומר שהוא מושלם הכוונה שהכל סבבה, הכל בסדר. להפך, אנחנו נראה לאורך כל הפירושים של מניטו, שהאדם המושלם הוא תמיד האדם שיש לו בעיה מוסרית. האדם שרואה את עצמו כמושלם הוא האדם בעל התודעה המוסרית הבעייתית. עשיו נקרא עשוי, שהוא כבר מושלם. קין הוא קנוי. כלומר, הדמות שלו כבר מושלמת. אז מי שהוא מושלם לא צריך לתקן את עצמו. מי הוא האדם? שיכול להיות ראוי לעמידה מול הבורא, רק מי שכל הזמן הוא מבין שהוא נמצא בתהליך. זו נקודה מאוד מאוד יסודית אצלו. עכשיו, תראו דבר מאוד מעניין. הוא מביא כאן את הדברים של רבי דוד פרדו, בעל המשכיל לדוד, פרשן על דברי רש"י. תראו דבר מאוד מאוד מעניין שהוא אומר. עיינתי לפני כן בדברים שלו. תולדותיו של יצחק, אינן מגיעות מיד לשלמות, נקודת ההתחלה של מאמץ ארוך טווח, של סיפור רצוף מאבקים על הזהות. את זאת אנו למדים מהפסוק הראשון של הפרשה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. לכאורה, אפשר היה לצפות להמשך אחר של התולדות, אחרי אברהם, יצחק, אחרי יצחק, ישראל. מה פירוש הדבר שאברהם הוליד את יצחק? פירושים רבים נכתבו בעניין זה. הד לנושא עיוננו, היריבות בין עשיו ליעקב נמצא בדברי רשי. ואלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. מה זה? ואלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. מה החידוש? רשי לא סתם כתב פירוש, כנראה שיש פה איזה חידוש, אנחנו יודעים שיעקב ועשיו הכתובים בפרשה. אז אני אגיד לכם, ככה על רגל אחת, יש מחלוקת פרשנית מאוד מאוד גדולה בין הראשונים, מחלוקת עקרונית וגם מחלוקת מקומית. כלומר, מחלוקת עקרונית, מה פירוש המילה תולדות? תולדות. האם תולדות זה מי שאתה מוליד, או תולדות זה ההיסטוריה של? יש אבן עזרא אומר ככה, ורשי אומר ככה, והרשב"ם אומר ככה. יש במקומות שונים פרשנויות שונות. בכל אופן, במקום הזה, לפי ההסבר של רשי, מה זה ואלה תולדות? הוא אומר, אני הולך לספר לך עכשיו מי הוליד. לא היסטוריה, אני הולך לספר לך מי הוליד. כאשר רשי אומר דבר שהוא לכאורה מובן מאליו, הוא בעצם מזמין אותנו להעמיק בפסוקים. הרב דוד פרדו, בספרו משכיל לדוד על פירוש רשי, מצביע על הקווים המקבילים בין התולדות של אברהם, ישמעאל ויצחק, ובין אלו של יצחק, עשיו ויעקב. כלומר, אני אגיד לכם את זה בלשוני, מה שרבי דוד פרדו אומר, הוא אומר, למה כתוב ואלה תולדות יצחק בן אברהם? מה זה וו החיבור? למה מתחיל ואלה? היה צריך לכתוב אלה תולדות. בדיוק. זה בא להגיד שחשבנו שיהיה פה סוף סוף פתרון של שני אחים שיתפקדו ביחד בהרמוניה. אבל מה שהתגלה זה ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אלה יעקב ועשיו האמורים בפרשה, כלומר יעקב ועשיו חוזרים על הטיפוס של יצחק וישמעאל. במקום להביא לסוג של תיקון של האחווה, יש פה עוד פעם שני אחים שנמצאים בקונפליקט בלתי פתיר. אז זה מה שהוא אומר. בשני המקרים אנו רואים יריבות, עימות והיפרדות. כמו אברהם שהוליד את יצחק, כך יצחק הוליד עימות על הזהות. רגע. אז ממש יש לנו שתי דקות נסיים את זה ככה, ניגע בסיום. מיצחק היה צריך להיוולד ישראל, כלומר בן אדם המסוגל למלא לבדו את שתי המטלות שהוטלו על אדם הראשון מרגע בריאתו. מטלות החיים הרוחניים מבטיחות את ההוויה של העולם הבא, והמטלות של החיים המעשיים המאפשרות את הקיום בעולם הזה. בשלב זה של התולדות, אסטרטגיית ההשגחה מביאה להולדת תאומים, המחלקים ביניהם את מטלות האדם. עשיו בוחר בחומר ויעקב ברוח. חלומו של יצחק היה ששניהם יחד יביאו לגאולת האדם. עשיו כמומחה בתחום החומר, יבנה את העולם הזה לטובת שני האחים, ויעקב יושב אוהלים, אוהלי הרוח, יזכה בעולם הבא עבורו ועבור אחיו. יחד הם יהיו ישראל. בקיצור, עוד פעם אנחנו רואים פה את הקריאה לכתחילה של מניטו. מניטו לא אומר, עשיו הוא מראש היה רשע. לא נכון. עשיו ויעקב היו אמורים ביחד למלא את המטלה של ישראל. חומר ורוח. אם תרצו גלגול מחודש של קין והבל. בגלל שעשיו לא מצליח להיות ראוי לגלות את האדם השלם, יעקב נאלץ לשאת על כתפיו את שני התפקידים. ודיברנו על הנקודה הזו, כי זה מסביר בצורה מאוד יפה הרעיון הזה, למה הסיפור של יעקב נראה כל כך רע בפשט. למה הסיפור נראה כל כך לא ישר. למה? כי זה לא היה אמור להיות ככה. היה אמור להיות פה שני אחים שמתפקדים ביחד, אחד אחרי על זה ואחד אחרי על זה. יעקב היה אמור לקבל את הברכה הרוחנית, עשיו את הברכה החומרית, בסוף הוא צריך לעמוס על שכמו את שתי הברכות. תראו איך הוא מסיים. האם רבקה, תמיד המימד של הזכר, זה המימד שקשור לנקודת מבט ארוכת הטווח. האמא תמיד מבטאת את נקודת המבט בהווה. האמא פוקחת את העיניים של הזכר להגיד, אתה לא בסיפור, אתה חושב לטווח ארוך, בטווח הקצר, אתה לא באירוע. תראו מה הוא אומר. האם רבקה ידעה שזה חלום אוטופי, מפני שהתנאי ההכרחי להצלחת תוכניתו של יצחק, היה שתשרור אהבה בין האחים. היא, האם אשר בקרבה התרוצצו הבנים, ידעה שכבר שם הם היו יריבים, וששנאתו של עשיו ליעקב תמנע את הגשמת חלומו של יצחק. למעשה, לאור המצב שנוצר, עמדה בפני רבקה הבחירה בין ארבע אפשרויות בלבד. אחד, עשיו הוא רק עשיו, החומר לבדו. יעקב, שהוא רק יעקב, הרוח לבדה. בשני המקרים הללו לא תתממש תוכניתו של בורא האדם. היא תיכשל כשם שנכשלה עם קין והבל. שלוש, עשיו איש החומר המשתלט על משימות הרוח ומשליך עליהן את הדטרמיניזם האנונימי של החומר. לא נעמיק בזה עכשיו. ממצב זה חרד יצחק, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. בסדר, פרשנות מחודשת לחרדה. לאחר מכן, וחרד יצחק חרדה גדולה. כלומר, הוא לא חרד שעבדו עליו, הוא חרד שעשיו בעצם ייצר סוג של יחס חומרי גם לרוח. ארבע, יעקב איש הרוח המקבל על עצמו גם את מטלות העולם הזה, ומצליח להסגיב אותן, ובכך יזכה להיקרא ישראל. רבקה בחרה באפשרות האחרונה, ובחירתה זכתה באישור ההשגחה. אתם מבינים את האירוע הדרמטי? רבקה בעצם לוקחת על עצמה אחריות לטפל במצב של ההווה. בדיוק. יפה מאוד. זה פרשנות, מה זה עם אלוהים ואנשים? מה הכוונה אלוהים ואנשים? לפי זה? בדיוק. נכון מאוד. אתה מקבל גם את האחריות לעולם הבא וגם את האחריות לעולם הזה. הדרמה בעיצומה. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נראה איך הדרמה הזו ממשיכה. תודה רבה, בשורות טובות.